יום הזיכרון לחללי צה"ל, חללי מערכות ישראל, חללי המחתרות, נפגעי פעולות הטרור, כל שנה ושנה הוא בסמוך ליום העצמאות. זיכרון בא לידי ביטוי בדיבור ובמעשה. בדיבור אנחנו אומרים, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. זאת אומרת, הזיכרון נעשה דרך הלשון, דרך הדיבור, אבל גם על ידי המעשה. אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. ימין זה ביטוי של יד, עשייה. אז אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. איך לא שוכחים? על ידי שעושים. איך לא שוכחים? על ידי שמדברים. תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. הדיבור והמעשה מחברים אותנו לאתמול ונותנים לנו כוח להיום ולמחר. אין לנו דבר גדול יותר מזכר ליציאת מצרים. כל כך הרבה מצוות שעניינם זכר ליציאת מצרים. והמצווה הזאת היא נעשית בדיבור ובמעשה. ולדיבור והמעשה מצטרף עוד דבר. גם הלב. זה לא דיבור מהשפה ולחוץ שמזכיר לנו את האתמול, אלא זה עם הלב. כי כשהתורה מבקשת מאיתנו לזכור, התורה גם אומרת לנו לא תשכח. שכחה היא בלב. זיכרון של קדושים שמסרו נפשם על קדושת השם, זה זיכרון שבא לידי ביטוי בדיבור ובמעשה, כאשר מה שמחבר את הכל זה הרגשת הלב. אנחנו גם אומרים, וזכרתם ועשיתם. זיכרון אמיתי, זה מוביל גם לידי עשייה. והואיל והימים האלה סמוכים אחד לשני, אני אנסה לראות במעלתו, בייחודו של יום העצמאות, היבט של דיבור ועשייה שיזכיר לנו את העבר וייתן לנו עוז ותעצומות להווה ולעתיד. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר בתהילים בקטע הראשון, יראו ישרים וישמחו, וכל עוולה קפצה פיה, מחכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי השם. אומר דוד המלך, מי הוא החכם שיודע לשמור את המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נותן לו? מי שיודע להתבונן בחסדי השם. להתבונן, פירוש הדבר, להבין דבר מתוך דבר, בינה. ולהבין דבר מתוך דבר אפשר רק אם יודעים לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. כי מי שעסוק רק בפרטים, הוא לא רואה את הכל, איך הוא יכול להבין דבר מתוך דבר? ואותו דבר, מי שעסוק רק בתמונה הגדולה ולא יורד לפרטים, הוא תלוש מהמציאות. השילוב שלהם ביחד מאפשר לנו התבוננות בחסדי השם. היום בשבוע שבו אנחנו מתבוננים יותר מכל יום אחר, זה שבת. כי כל השבוע אנחנו עסוקים בפרטים, מה עשינו, מה שכחנו, מה אחר כך, מה עכשיו, רשימות, רשימות. בשבת לוקחים כמה צעדים אחורנית, ורואים גם את התמונה בגדול, שמחוברת לפרטים של השבוע. אז לכן, דווקא בשבת, או יום שנקרא שבת, בורא עולם נותן לנו את כל המתנות הטובות, כדי שנוכל לשמור עליהם. יציאת מצרים הייתה ביום חמישי, אבל היום הזה נקרא בתורה שבת, שנאמר וספרתם לכם ממחורת השבת. קבלת התורה, יש מחלוקת אם היה בו' וז' בסיוון, אבל כולם מסכימים שקבלת התורה הייתה מתי? בשבת. יהושע, העיר הראשונה בארץ ישראל, יריחו, כובש אותה בשבת, ומחרים אותה, עושה אותה קודש להשם, כפי שנאמר במדרש בפרשת נשא, מה שבת קודש להשם, אף יריחו כולה תהיה קודש להשם. ה' באייר תש"ח, הלילה הראשון לחזרה לארץ קודשנו, ברישיון האומות, היה בליל שבת קודש. בורא עולם כשנותן מתנות, נותן אותם ביום שאנחנו יכולים גם לשמור על המתנות. כי רק מתנה בלי שמירה היא הולכת לאיבוד המתנה. רק גאולה כזו או אחרת, אם לא יודעים לשמור עליה, מאבדים אותה. יודעים לשמור עליה, זוכים לעוד גאולה ועוד גאולה. וזה אנחנו למעשה כל יום לומדים בתפילה. כי הרי הלכה היא שצריך לסמוך גאולה לתפילה. וכך עושים בבוקר, אחרי גאל ישראל, תפילת עמידה. אבל בערבית, אחרי גאל ישראל השכיבנו, אומרת הגמרא בקטע השלישי בברכות, בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, ואמר ביי לסמוך גאולה לתפילה, לא כסמר גאולה לתפילה, דביי למימר השכיבנו. איך עושים את זה? אומרת הגמרא, כמעט תקנו רבנן השכיבנו, כגאולה אריך את הדמי. השכיבנו זה חלק מגאל ישראל. וההסבר הוא ברור ופשוט. כי איך השכיבנו מסתיים כל יום, ברוך אתה השם, שומר עמו ישראל עד. אין גאל ישראל בלי שומר עמו ישראל. גאולה הולכת תמיד ביחד עם שמירה. ואז אפשר לזכות לעוד גאולה. ומעניין, אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, אם לא ממהרים כל יום שסופרים ומקדישים עוד דקה, אחרי הספירה, הרחמן, אומרים שני קטעים, אחד דנה בכוח גדולת ימינך, והשני למנצח מגינות מזמור שיר. וכל לילה, בסידורים אפשר לראות, לוקחים מילה מיאנה בכוח, מילה מלמנצח, כמובן על דרך הסוד, זה קשור במיוחד לאותו יום, המילים האלו. המעניין הוא שספירת העומר של ה' באייר זה 20 לעומר. והספירה הזאת, הקטע הרביעי, שאותה נספור לקראת ה' באייר, מה המילים שלוקחים מיאנה בכוח ולמנצח, כפי שזה לפנינו, ישמחו ושמרם. מצד אחד צריך לשמוח, במה שאנחנו זוכים, ניסים נפלאים ועצומים של בורא עולם, שכבר כ-2,000 שנה לא היו דברים כאלה לעמנו, אבל ביחד עם זה, שמרם. לדעת לשמור על זה, שלא ילך לאיבוד, ואז זוכים לעוד ועוד. ננסה לראות באמת היבט, איך שומרים, ומה עושים כדי לא לאבד את זה. ואז שמחים עוד ועוד. נאמר בשולחן ערוך, בקטע החמישי, שואלים בהלכות פסח קודם לפסח 30 יום. כותב לנו המשנה ברורה בקטע השישי, שואלים הלכות הפסח, שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהירן על הלכות פסח שני. והוא העדין בשאר ימים טובים, דורשים קודם לכן, 30 יום בהלכותיהן. זו שיטה אחת. אבל בביאור הגר"א כותב שדעתו שבעצרת, בשבועות, מספיק מראש חודש סיוון. ויש שומרים שהחיוב 30 יום הוא רק בפסח. יש בזה הרבה הלכות, תחינת חיטים, אפיית מצות, הגלת כלים, ביור חמץ. כדי לעשות את זה כראוי, צריך ללמוד את זה לפחות 30 יום. אבל שאר החגים, מספיק כמה ימים. אבל ודאי שבכל החגים צריך לדרוש בחג עצמו, בעניינו של החג. זאת אומרת, המשנה ברורה לא מכריע בדבר. כמה לפני החג צריך ללמוד את הלכות החג. אבל בשולחן ערוך הרב לבעל התניא בקטע השביעי נאמר, חכמים הראשונים תקנו, בזמן שבית המקדש היה קיים, שיתחילו הדרשנים לדרוש ברבים הלכות רגל 30 יום לפני הרגל. דהיינו, שמפורים ואילך ידרשו הלכות פסח. 30 יום קודם הרגל. ובחמישה באייר ואילך ידרשו הלכות עצרת. ובעל התניא כותב בהלכה ב', ותקנה זו לא נתבטלה מישראל, אף לאחר שחרב את המקדש, שכל חכם היה שונה לתלמידיו הלכות הרגל 30 יום לפניו, כדי שיהיו בקיאים בהלכותיו וידעו המעשה אשר יעשון. ולהמון העם היו דורשים הלכות הרגל בשבת שלפניו. אז דבר מדהים, בעל התניא מציין 30 יום קודם חג שבועות, זה ה' באייר. ובעל התניא ודורו, ה' באייר היה באמת יום בלוח, כמו כשאר הימים. אבל לדורנו ה' באייר זה עם משמעות נוספת. יום שחזרנו בראשון האומות לארצנו, כאילו לעצמאותנו. וההסבר שדורשים 30 יום קודם החג, מסביר כבר המהר"ל ועוד אחרים, שהחג יש לו יכולת השפעה לא רק אחרי שהוא מגיע על מה שיהיה אחר כך. לחג יש גם יכולת השפעה לפני שהוא מגיע. כבר אפשר להרגיש באוויר שעוד מעט מגיע החג. המטריה של החג היא גם לפני וגם אחרי. כמה לפני? 30 יום. זאת אומרת שקיים קשר, בין ה' באייר לחג שבועות. כי זה בדיוק 30 יום. מעניין מאוד. מצד שני, כותב לנו הטור שבימי הפסח, כל יום בשבוע מימי הפסח, יש לו יום מיוחד מקביל במשך השנה. למשל, אם יום ראשון של פסח חל בשבת, אז זה א' של פסח. בסוף א' ב' ת' תשע באב גם יהיה בשבת. יום שני של פסח זה ב' של פסח, באותו יום בשבוע ש' יהיה גם שבועות. וכך הלאה. הנה לפנינו בקטע השמיני, סימן לקביעות המועדים, עת בש, ג' ר', ד' ק', אי צדיק, ואף פי, פירוש מיום ראשון שפסח, יהיה לעולם תשעה באב, וסימן על מצות המרורים יאכלו, ביום ב' שבועות, ביום ג' ראש השנה, וכך הלאה, ביום ד' קריאת התורה, פירוש שמחת תורה, יום ה' בו צום כיפור, לפי ההדבש, צום, וביום וב פורים שעבר. והיום השביעי של פסח בסדר הדבר זה עין. עין זה ט"ו באב, שבט"ו באב הפסיקו לחרות עצים למערכה. בקיץ היה זמן קצר שאפשר לחטוב עצים, העצים יבשים, אין בהם תולעים או כל מיני זבובים וחיידקים, כי למזבח אסור להביא עץ שיש בו תולעים, אז בקיץ העץ מתייבש, או שהתולעים יוצאים או שהם מתים. אז שהיו גומרים משפחות משפחות לאסוף עצים לבית המקדש, היו שומרים את זה, מעלים את זה למקדש, היה להם יום מיוחד באותו יום שהביאו. היה שמחה גדולה, היו הימים טובים לישראל כ-15 באב, בין היתר כי הפסיקו לאחות עצים למערכה, גמרו את המצווה שלא הייתה קלה, ויש יותר גם זה ללמוד תורה. זה היה באותו יום של שביעי של פסח. וגם פה יש הגבלה, כמו שהקדמונים כותבים, ויבקע הים, ויבקע עצי עולה. אבל הדור שלנו, שביעי של פסח, בעת בש, זין של פסח, מהסוף זה עין, זה גם עצמאות. לעולם ביום שביעי של פסח, יחול ה' באייר, יום עצמאותנו, חזרה לארץ קודשנו. זאת אומרת שקיים גם קשר בין יום העצמאות ל... שביעי של פסח. זה מאוד מעניין. יום העצמאות מחובר מצד אחד לשביעי של פסח, מצד שני לשבועות. וודאי, הלא דבר הוא, זה לא במקרה. ההסבר הוא, כמובן, הבנה אחת בדברי חז"ל, כמו שפתחנו, מי יודע לשמור את המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לו, מי שיודע להתבונן, והתבוננו, חסדי השם, שיודע לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה, הפעם הראשונה שאנחנו כעם, הבנו לו ולמדנו להתבונן, היה בשביעי של פסח. אתם יודעים מה זה לעבור את הים? הרחבנו בזה בימי הפסח. גלים מעלינו, מהצדדים, שנדמה שהנה הגל לוקח, ואנחנו עוברים בפנים. וככה עוברים ועוברים את כל הים. היה פשוט מדהים. אז פתאום תפסנו. על חיינו המסורים בידיך. לא רק על קריאת ים סוף, גם על העבר וגם על העתיד. למדנו, הבנו. מדהים. שמה שהיה במצרים זה לא היה אצבע אלוקים. ועוד אצבע, ונגמרו האצבעות, 10 אצבעות, נגמרו המכות. אלא והר ישראל את היד הגדולה אשר עשה אשר במצרים. גם שם קיבלנו יד. ומשם, קריאת ים סוף, הבנו שלעולם חיינו המסורים בידיך. ואותו הרגשה מלווה אותנו מערב חזרה לארץ קודשנו, אי ביה, ואילך. על חיינו המסורים מידיך. בורא העולם עושה איתנו ניסי ניסי. אם באותו יום, כ"ט בנובמבר, 47, באום 33 מדינות, הרימו את היד, לתת לנו רשות, לתת לנו אישור, לחזור לארץ קודשנו, לא מרידה באומות יותר, לא עולים בחומה יותר. מצד שני היו 13 שהצביעו, לא לתת לנו את הרשות. שזה קרה, אמר אז הרב הרצוג, זכר צדיק לברכה, זה ממש מופיע בתורה במפורש, ההצבעה הזאת. כמובן, בגאוניות שלו, ובעומק שהיה לו. איפה? כאשר לבן, יעקב עושה עם לבן הסכם. הרי מה לבן רצה כל החיים? שרבקה לא תתחתן עם יצחק בארץ ישראל. נביא את יצחק לפה, לפדן ערב, ונשאיר אותו. שיעקב לא יחזור, מרמה אותו, ברחל, בלאה. עד שיעקב מבין שצריך לברוח. ולבן רץ, צריך לתפוס אותו שלא יברח. הבנות בנותיי, הצון צוני. ואז הוא מבין שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תתחיל איתו. כי אז סופך יגיע. אז עשו גלעד. אספו אבנים, יעקב קרא לו גלעד, ולבן קרא לזה יגר סעדותה. אמר הרב הרצוג, גלעד. גל זה 33. 33 הצביעו. הם עדים שנתנו לנו רשות לחזור לארץ קודשנו. יגר י' ג' ר' ראשי תיבות י' ג' רשעים סעדותה של לבן. העדות של לבן. שזה בעצם כל מה שהוא רצה. מה הוא רצה? שלא נחזור לארץ קודשנו. אבל הגל, גל עיניי, הקדוש ברוך הוא, גילה את עינינו. איך הוא נותן לנו יד? שלא לדבר על ייבוש הביצות, שעד היום בעולם חוקרים איך בזמן קצר הצליחו לייבש את כל הביצות ולמנוע מחלות ומלריות וכל רחמנה ליצלן מרים בישין. שלא לדבר על כל המלחמות, ניסי ניסים. שלא לדבר על עוצמת התורה שיש בארץ ישראל, שכ-2,000 שנה לא היה דבר כזה. והכל מתכנס ומתקבץ עוד ועוד ועוד לארץ ישראל. על הכלכלה, על ההייטק. ממש, מציון יוצא תורה, יוצא חוכמה, יוצא הדרכה, יוצא הכל. לא יאומן. מדהים. מה זה? זה היד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. חיינו המסורים בידיך. זה ההגבלה. בין ה' באייר לשביעי של פסח. מה שקרה שם. אנחנו רואים לנגד עינינו בדור שלנו. אבל כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו יד, אז הוא מצפה מאיתנו שגם אנחנו ניתן לו יד. איך נותנים לו יד? אז נאמר בקבלת התורה, בקטע השביעי, התשיעי למעלה, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. משה עלה לאלוקים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. האמירה הראשונה של בורא עולם סביב קבלת התורה, ואשא אתכם על כנפי נשרים. אביא אתכם אליי. נאמר על זה לרגע אחד במדרש, בקטע ה-13. מעבר לעמוד. ואשא אתכם על כנפי נשרים, מה נשתנה הנשר הזה מכל העופות? כולן, שכל העופות כולם נותנים את בניהם בין רגליהם, מפני שהם מתיירים מעוף אחר, שהוא פורח על גביו. מי זה הנשר? אם העופות ייקחו את הגוזלים על הכנפיים, יגיע הנשר מלמעלה ויתפוס את הגוזל. בין הרגליים יכולים לשמור, לראות אותו שהוא מגיע. אבל הנשר הזה אינו מתיירה, כי הוא אף הכי גבוה. אלא מן האדם בלבד. שמה יזרוק בו אדם חץ. אמר מוטב ייכנס בי החץ ולא בבניי. אז לכן הקדוש בו, לכן הנשר שם את הגוזלים איפה? על הכנפיים. ועשה אתכם על כנפי נשרים. ודברי חז"ל אלו מאוד מאוד לא מובנים. מאוד. למה? מי זה הנשר במשל? קדוש ברוך הוא. מה, הקדוש ברוך הוא מפחד? שירו בו חיצים? הוא מפחד שירו בו חיצים? מה הפירוש הדבר? על פניו נראה המשל לא דומה לנמשל. זה לא מתאים. התשובה היא זה מתאים מאוד. הקדוש ברוך הוא כן מפחד שירו בו חיצים. איך יורים חיצים בקדוש ברוך הוא? שיורים חיצים אחד בשני. שלא חיים באחווה. שיורים חיצים אחד בשני זה יוצר חילול השם. כביכול חללות כלפי שמיה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם חס וחלילה זה יקרה, זה יפגע בי, אבל לא בעם הנצח. עם הנצח יישאר לנצח. בחרתי בו, בחרתי באברהם, ביצחק וביעקב ומזרעו. ואשא אתכם על כנפי נשרים. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שהוא מראה לנו בחוש, פעם אחר פעם שנותן לנו יד, שגם אנחנו נחזיר לו יד. איך נחזיר לו יד? שלא נראה חיצים אחד בשני. שניתן יד אחד לשני. אז כבוד שמיים יתגדל, אומר הקדוש ברוך הוא, כל אשר אני אעשה. חיילי אחיו, נאמר בתוספת בפאה, היו עובדי עבודה זרה, אבל יצאו למלחמה וניצחו. חיילי בית דוד, שמעו מצוות, יצאו למלחמה והפסידו הרבה פעמים. וכל זה למה? כי היה בהם דלתורים, מלשינים, הלשינו אחד על השני. לא היה בהם אחווה ורעות. אבל לאחר אחיו היה להם אחווה ורעות, ניצחו. ניצחו במלחמה. זה המפתח. והיד הזאת, לתת אותה לקדוש ברוך הוא בחזרה, היא הזיכרון הגדול לכל החללים שנפלו. ובדמם נוצרה הברית המחודשת בין ישראל לארצו. הזיכרון הזה הוא בדיבור ובמעשה. תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרך. בדיבור של אחווה ורעות. בצורה חיובית על השני. ובמעשה, לפעול, בפועל, ליצור אחווה. כי גם מי שרחוק, הוא גם חלק. לא משאירים אף אחד מאחורה. ובאו העובדים מארץ אשור ונידחים מארץ מצרים. גם הרחוקים יגיעו. התפקיד שלנו ליצור את האפשרות לעשות את זה טוב יותר. איך אמרנו הרבה פעמים, המקום שבו כולנו עם ישראל נמצאים ביחד, יותר מכל מקום אחר בעולם, איפה זה? בית המקדש. איך נקרא בית המקדש? הר המוריה. כותב לנו רש"י, בית המקדש, לבנות את בית השם ירושלים בהר המוריה. ולמה זה נקרא הר המוריה, המקום של המקדש? על שם המור. אונקלוס תרגמו בקטע ה-17, על שם המור. נאמר גם בשיר השירים, ילך לי אל הר המור, אל גבעת הלבונה. וזה דבר תמוע ביותר. איך אפשר להבין, אמרנו זה הרבה פעמים, איך אפשר להבין שכל מקום הקדושה והאחדות של כלל ישראל, המקדש, מקום המקדש, נקרא על שם בוסם אחד מסממני הקטורת, שכל הקטורת כולה היא רק עבודה אחת מיני רבות שיש במקדש. אי אפשר היה לבחור איזה שם כולל יותר, שכולל את כל העבודות, את כל כלי המקדש, את כל הכהנים הלוויים מישראל. רק שם שבעצם כל עניינו בוסם אחד, עשב, עשבים עם פסמים. 11 סממנים בקטורת, אחד מהם זה מור. וכל הקטורת כולה זה עבודה אחת. כך קוראים למקום הזה? אומר לנו הרמב״ם כן. כי הרמב״ם כותב בקטע ה-20, המור הוא דם הצרור בחיה שבהודו. הידוע לכל שמתבשמים בה בני אדם בכל מקום. דם הצרור בחיה שבהודו. הידוע לכל שמתבשמים בה בני אדם. וקינמון זה עץ שבא מיה הודו. קידה זה הקושט. קנה בוסם הם קנים דקים. אומר על זה הרעבד, המור הוא אדם הצרור, הבא מחיה. אמר אברהם, אין דעתי מקבלת שיכניסו במעשה הקודש דם שום חיה בעולם. לקודש הקודשים ביום כיפור, שהכל נכנס עם הקטורת. כל שכן דם חיה טמאה. אבל המור, הוא אמרו בשיר השירים, באתי לגני אחותי כלי ארית עם אורי. עם בסמי. וממין עשב, וממין אילן וערכון עודף, לא ייתכן שזה דם של חיה בהודו. אומר, לנו הכסף משנה, ייתכן. בפשטות, הוא כותב בקטע 21, פשוט בפי העולם לומר מה זה מור, מוסק. זה איזה שם של עשב. אבל בשורות האחרונות הוא כותב, כיוון שנשתנה מצורת דם, נעשה כאפר באלמה. הוא נפח להיות איזשהו אבקה. והוא בוסם מריח ריח טוב ביותר, למה היא גרה? פילי בלעים. אומר לנו בעל הכסף משנה בית יוסף, אם לוקחים את הדם של החיה מיוד ומכניסים את זה לקודש הקודשים, זה באמת נורא, לא ייתכן. אבל הדם הזה הרי מתייבש, הוא נפח להיות אבקה. זה משהו חדש. מה מתכוון פה הרמב״ם לומר? הרמב״ם מתכוון לומר שאם יש יהודי בהודו או בתאילנד, או בכל מקום אחר בעולם, והוא רחוק מכל תורה, מצוות, מכל דבר, גם הוא יכול להגיע לקודש הקודשים. והוא יגיע. בא לידך ממנו נידך. יגיעו כולם. וזה האתגר שלנו. לדעת, אם יש ביכולתנו ליצור אחווה, ליצור קירוב לבבות, וחס וחלילה לא עושים את זה, זה לראות חיצים בנשר. כביכול בקודש הבריחו. ליצור חללות כלפי ישמעיה. אז זה העבודה הגדולה שלנו, בדיבור ובמעשה. זה הכוח שלנו. הזיכרון של האתמול נותן את התעצומות של היום. עם שחי בלי זיכרון, אין לו עתיד. הוא חי את הרגע. אפשר לראות את זה לאורך כל ההיסטוריה. לכן, את העבודה הגדולה הזאת עלינו לעשות ולהתחזק בזה. כמו שנאמר בקטע 14, שמשה שולח את המרגלים לראות את הארץ, מה הוא אומר להם, ומה הארץ השמנה עם רזה יש בעץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. מה זה מתחזקתם? אומר המדרש בקטע 15, מלמד שיש ארץ שצריך חיזוק. יש ארץ אחת שצריכה חיזוק. איזה ארץ צריכה חיזוק? ארץ ישראל. איזה חיזוק היא צריכה? החיזוק הכי גדול שהיא צריכה זה שנהיה כאיש אחד. כל השאר אומר הקדוש ברוך הוא אני אעשה. כל השאר אני אפעל. והאחדות הזאת גם מחברת אותנו ובעצם מבטאת בצורה הנכונה והאמיתית את הזיכרון של הנופלים. תראו דבר מעניין מאוד. מנהג ישראל, בקהילות השונות, במספר פעמים בשנה, יש איזכור. כולם באים לאיזכור. זכירים נשמות, הזכרת נשמות. מתי עושים את האיזכור? בחגים, ברגלים, פסח, שבועות וסוכות, ביום כיפור. זה הזמן לעשות איזכור? זה חג. חג זה שמחה. מה פתאום עושים את זה בחג? נעשה איזכור. יהיו ימים במשך השבוע, והיה בהם איזכור. וזה שני וחמישי, כולם יבואו לבית כנסת, תגידו איזכור. מי שצריך? התשובה היא, מה זה חג? למה חג נקרא חג? או איך חג נקרא בלשון תורה? רגל, מועד ומקרא קודש. רגל, כולם הולכים ביחד. מועד, כולם מתוועדים ביחד. מקרא קודש, מודיעים לכולם ללכת ביחד. השלושת השמות של חג בתורה, עניינם ביחד. באו חכמים ואמרו, אוהו, אתם ביחד, אני ניתן שם רביעי, יום טוב. ביחד. הזכרת נשמות, תזכור בחג, עניינה להבין שהביחד זה לא רק במעגלים שלנו הקרובים או אפילו רחוקים. זה גם חיבור לדורות הקודמים. לכן אבל בשנה הראשונה של אבלותו לא נשאר באזכור. לא נשאר בהזכרת הנשמות, כי אותו זה מצער עדיין, הוא באבלות. הזכרת הנשמות אין עניינם ליצור צער בחג. אלא עניינם לחבר אותנו, להבין שהזכות שלנו היום קשורה למסירות של הדורות הקודמים. כי ברגע שמבינים את זה כך, אז עושים מה שאפשר לאחדות, מדברים על אחדות, ועוד דבר, גם ענווה. כי מי שמתחבר לדורות הקודמים, הוא אומר, איפה אני ואיפה הם? איזה מסירות הייתה להם, ומה יש לנו? מה אנחנו פועלים? הזכרנו זה פעם, כאשר דוד המלך נפרד מחברו הכי טוב, יונתן, אומר עליו מילות פרידה, צר לי עליך, אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים, אהבה שלי אליך, שלך אליה גדולה יותר מאהבה של אישה לבעלה, בא לאשתו, איך אומר דבר כזה דוד המלך, מלך ישראל, קודש קודשים? הרבה כבר השתמשו בזה, רחמנא ליצלן. חס וחלילה, אומר פה דוד המלך, יסוד צריך לזכור אותו כל החיים. אומר דוד ליונתן, יונתן, אבא שלך היה מלך, יכלת להיות מלך אחריו. יכלת להיות מלך אחריו. למה העברת לי את המלוכה? אבא שלך כמעט הרג אותך, שבאת להציל אותי. איך? איך באמת? איך באמת? עשית את זה. למה עשית את זה? מה פתאום? אומר לו דוד, אני אגיד לך למה. יונתן, מי הסבא שלך? הסבא שלך, בנימין. ומי אמא של בנימין? רחל. ומי הסבא שלי? יהודה. ומי האמא של יהודה? לאה. נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. אהבה בין רחל ולאה. שרחל הבינה שלאה נכנסת לבית, והיא חלק מהבניין של הבית של בית ישראל, היא הביאה אותך להבין ב-DNA שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה מלך אחרי אבא שלך. אני לעצמי לא לוקח שום קרדיט. לא מגיע לי, לא ראוי לזה. זה כבר הסבתא שלך סגרה את זה עם הסבתא שלי. בגלל שאנחנו מחוברים לדורות הקודמים, לכן זה מה שקורה. הם ממשיכים לפעול ממקום אחר. ממשיכים לעשות ממקום אחר. זה התורה מבקשת מאיתנו. לכן, נאמר במדרש תהילים, על הפסוק יענך השם ביום צרה בקטע 22, משל אב ובן שהיו מהלכים בדרך, התייגע הבן, אמר לאביו, וכאן המדינה? אבא, אמרת לי, יש מדינה עוד מעט, איפה? אמר לו, בני, סימן זה יהיה בידך, אם ראית בית כברות לפניך, דה, כמדינה קרובה לך. ככה הקדוש ברוך הוא אמר לישראל, אם ראיתם צרות מכסות אתכם, באותה שעה אתם נגלים. יענך השם ביום צרה. מי הצרה? מי השכול? זוכים לגאולה. כי מחוברים לאתמול, זוכים את האתמול בדיבור במעשה, זוכים למחר, לגאולה. וזה שיודעים לתת יד אחד לשני. כמה נפלא שליעקב אבינו יש בן שנולד בארץ ישראל, והבן הוא מי? בנימין. שנולד בארץ ישראל, והוא זוכה לברכה מיוחדת ממשה רבינו, הוא נקרא ידיד השם, ישכון לבטח עליו. ועל זה חזל אומרים, שישה נקראו ידידים, קטע 24, הקדוש ברוך הוא נקרא ידיד, שנאמר השיר ענה לידידי, אברהם נקרא ידיד, מה לידידי בביתי? בנימין נקרא ידיד, שנאמר ידיד השם ישכון לבטח, שלמה נקרא ידיד, וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא שמו ידידיה, ואומר והשם אהבו, ישראל נקראים ידידים, נתתי את ידידות נפשי, ואת המגרש נקרא ידיד, מה ידידות משכנותיך, יבוא ידיד בן ידיד, ויבנה ידיד לידידים, בחלק של ידיד יבואו ישראל שנקראו ידידים, בני אברהם שנקרא ידיד, כי אברהם נתן יד לבורא עולם, הביא את שמו, יצר אחווה בעולם, ויבנה בית מקדש שנקרא ידיד, בחלק בנימין שנקרא ידיד, ידיד השם. זה האתגר שלנו. אנחנו כל יום אומרים, אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה בכל זאת, אחכה לו, בכל יום שיבוא. אחכה לו. מספר שיוצא מהאותיות של אחכה לו זה 70. 70. יש שנות ה-20, שנות ה-30, שנות ה-50, שנות ה-60, שנות ה-70. שנות ה-70, 70 כותב על זה הרמב"ן, פרשת נשא, כולל כל הדעות. בהיותו כולל כל הכוחות, כי ראוי במספר שלם הזה, שישרה עליהם כבוד השכינה. לכן יש 70 זקנים. 70 זה מספר שכולל את הכל. יש בכוחו להביא שכינה. יש בכוחו לקרב אותנו יותר לגאולה. איך? אם ידע באמת את הסוד הגדול הזה של החיבור. כל בוקר מתחילים במודה אני. בעברית לא אומרים מודה אני. בעברית אומרים אני מודה. אבל יהודי לעולם לא מתחיל את המילה אני באלף. אומר, מתחיל את המילה במילה אני באלף, הוא גומר אותה במילה אני בעין. דבר ראשון, אני זה לא המרכז. לא בזה פותחים. בעל המסילה לתשרים למד אותנו יסוד היסודות ושורש העבודה, שיתמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו. אנחנו עובדים אצלו. מה חובתנו? מה לעשות עבור השני? כשאדם חי עם תחושה כזאת, אז באמת, זיכרון האחרונים יהיה גאולה לנו. זיכרון הקדמונים יהיה גאולה לדורנו. ביחד נזכה לגאולה שלמה, הן שיקיצו ברננו ישני עפר, והן שנזכה לאור חדש על ציון תאיר. לקומי אורי קיבה עורך, כבוד השם עלייך זרח. החושך יחסה ארץ, וערפה לאומים, ועלייך יזרח השם. נראה את הדברים באמת באופן הזה ובצורה הזאת. יום העצמאות שמצד אחד מתחבר, בשביעי של פסח, חיינו המסורים בידיך, בו זמנית, מתחבר לשבועות, ויחן ישראל, ביחד, שלא נראה חיצים אחד בשני, כי אז בעצם יורים כביכול בקודש הבריחו, אלא ההפך, נלך ביחד, אז כל החיצים שהאויבים שולחים, יפלו עליהם, והתקיים בנו בזו השנה, הם הקרו ונפלו, אנחנו קמנו ונתעודד, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיחה כל ברך, לך תשבע כל נשול, ונזכה באמת, להמלך יעננו ביום קורנו.